מידה אחת שנראית מאוד משמעותית וחשובה לחיים שלנו, וזה מידת ההקשבה. אומר הרב חרל"פ, נמצא מובא מתוך הספר שלו אורי ואישעי, מי מרום, חלק ו', אבל מצוטט בספר עליו, שירת הים, ספר של הנכד שלו, וככה הוא כותב: גם בעל חי שומע אבל אינו מקשיב, רק האדם הוא המקשיב, כי רק הנשמה היא המקשיבה ולא הגוף. וההבדל בין אדם לאדם תלוי במידת הקשבתם. ואם אנו רוצים להבחין במידת קרבת עניין אל הלב, נוכל להבחין זאת מאופן ההקשבה של מי שהעניין נוגע לו. ההקשבה היא כל האדם. ההקשבה היא כל האדם. אז ננסה קצת להבין את העומק של הדברים ואת המשמעות שלהם מבחינת החיים שלנו. אז בעצם, דבר ראשון, צריך לחלק את ההקשבה לשני חלקים, שהם אחד אבל הם שניים. יש הקשבה לאדם, הקשבה למישהו שמדבר איתך, דבר הכי 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 בסיסי, הכי חשוב, פשוט לכאורה, אבל לא קל בכלל לביצוע באמת ביום יום, להקשיב בצורה אמיתית למישהו שאומר לך, החל מדבר קטן ופשוט ועד כמובן דברים יותר גדולים ומשמעותיים ועמוקים. זה אחד, נחזור לזה אולי תכף. ויש הקשבה שנייה, שזה הקשבה למציאות שמסביב, כלומר הקשבה לעולם, הקשבה לטבע, להיסטוריה, לשמוע את הקולות שהם אולי לא תמיד נשמעים איזשהו קול מסוים, אבל לחוש את המציאות ולהקשיב לה. אז כלפי החלק השני, נתחיל מהחלק השני ונחזור אחר כך לחלק הראשון, שהוא ממש בענייני בן אדם לחברו, משהו מאוד מאוד משמעותי. כלפי החלק השני, אז אנחנו יודעים שנגיד, גמרא אומרת שמי שאחד שגורם לשני להיות חירש, חירשו נותן לו דמי כולו. כלומר, בניגוד לאיברים אחרים, אדם פוגע בשני באיבר מסוים, הוא צריך לשלם לו את דמי אותו איבר. מודדים אותו כעבד שנמכר בשוק, צריך לשלם את אותו איבר. אבל אם חלילה האדם גורם לשני להיות חירש, אז הוא משלם לו את דמי כולו. כאילו, כסף של אדם שלם, כמה שאדם עולה להימחר בתור עבד וזה, את זה הוא משלם. למה? מה ההבדל בין פגיעה באוזן לבין פגיעה באיברים אחרים? פגיעה באוזן, האוזן היא למעשה הדרך של האדם באמת להתחבר בצורה אמיתית למציאות. כלומר, אם יש לנו כוח ראייה וכוח של שמיעה, אז כוח הראייה הוא מצומצם. כלומר, אפשר לראות עד מרחק מסוים. אפשר, גם שיש לו עיניים, שש, סופר, זה, אז הוא יראה עוד כמה מטרים קדימה. אבל זה, בסוף זה מוגבל לאיזשהו טווח קרוב שאותו אדם יכול לראות. לשמוע, השמיעה היא גם באופן פיזי, היא אפשר לשמוע מקולות הרבה יותר ממרחק, אבל גם מבחינת מבחינת התוכן של הדברים, יש סיפור מפורסם בגמרא על אותו גר שבא להתגייר, והוא בא להילל ואמר לו, תלמד אותי, וביום הראשון הוא התחיל ולימד אותו א' ב' ג' ד', ביום השני הוא לימד אותו הפוך, הוא לימד אותו ד' ג' ב'. אז הוא אומר, רגע, אבל אתמול אתה... לא, אמר לו, אני מוכן להתגייר, אבל רק על דעת תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אני לא... תורה שבעל פה לא מתאים לי, אני רוצה רק תורה שבכתב. אז הלל אמר לו, בסדר, אין בעיה, בוא נתחיל ללמוד תורה שבכתב. התחיל למד אותו האותיות, יום אחד אמר לו, א' ב' ג', שיעור הבא, הוא אומר לו, הפוך, אומר לו, ד' ג'. אז הוא אומר לו, מה, אתמול לימד אותי א' ב' ג' ד'. אז הוא אומר לו, אתמול שמחת עליי, גם היום תסמוך רק עליי. מה הוא רוצה להגיד לו? הוא רוצה להגיד לו, אתה חייב את התורה שבעל פה. כלומר, הוא רצה ללמוד רק תורה שבכתב. ואז הלל הראה לו שבעצם התורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, אין שום אפשרות להבין אותה, אין לה שום משמעות, בלי ההסבר בעל פה לדברים שכתובים בכתב. יש הסבר מפורסם של הכוזרי, שם במאמר שלישי, עם הקראים, שגם כן מלך כוזר, אומר לו, קראים לכאורה צודקים יותר, הפשט של התורה, זה, אז כוזרי אומר לו, תנסה להבין את התורה על פי תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה. בוא תנסה להסביר לי איך שומרים שבת על פי הפסוק, לא תעשה כל מלאכה, או איך עושים שחיטה על פי שלוש מילים שכתוב, זבחת כאשר ציוותיך, עכשיו על פי זה תראה איך לשחוט. אין לך שום סיכוי להבין את האותיות שאתה רואה, את המציאות שאתה רואה, בלי להקשיב להסבר שלהם, לתוכן הפנימי שנמצא בהם, שזה גם הנושא של תורה שבעל פה. בגמרא יש הרבה פעמים ביטוי שאחד האמוראים אומר לשני, אומר לו, מה, לא, אתה לא שמעת את הדבר הזה? אז הוא אומר לו, לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי. לא שמיע לי זה לא לשמוע את ה... אני שמעתי, אבל לא סבירה לי, לא קיבלתי, לא התחברתי לדברים, לתוכן, למשמעות של הדברים. אנחנו כל יום בתפילת, בברכת קריאת שמע, לפני ברכת אהבת עולם, אז אחד הדברים שמבקשים שם זה לשמוע. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. הדבר הראשון שמבקשים זה לשמוע. מה מבקשים? לשמוע את מה? מה מבקשים לשמוע? מה, שיהיה לנו אוזניים טובות, מה זה לשמוע? אז ברור שלשמוע, הכוונה היא זה באמת, יש גלי קול, הרי איך עובדים, אתה יודע, ככה, מבחינת העולם המציאותי, איך קולטים, רדיו, טלוויזיה, יש גלי קול שמסתובבים בעולם, ויש תדרים שאתה צריך, אתה מכוון תדר, ואתה עולה, אתה עולה על איזשהו תדר, אז אתה יכול, אתה מתלבש על התדר הזה, ואיתו אתה יכול לשמוע, אתה יכול לשמוע קולות. יש תדרים רוחניים שנמצאים בעולם. התדרים האלה הם קודם כל מה ששומעים מהדורות הקודמים. הדורות הקודמים מעבירים מסרים, החל מהמשפחה המצומצמת, הקטנה יותר, שאדם שמקשיב, אדם שמקשיב להוריו, לא רק מקשיב מה הם אומרים לו לעשות, אלא שומע את הסיפור שלהם, שומע את... אז נכון, יש דור מתחדש, והוא מחפש אתגרים חדשים ודברים, אבל יש הורים, יש סבא וסבתא, יש דורות קודמים, בואו נקשיב לסיפור שלהם, דרכם אנחנו מתחברים לכל ההיסטוריה, לכל מה שהיה. חז"ל אומרים, עכשיו קראנו מתן תורה, והיה אם שמוע תשמעו בקולי, חז"ל אומרים על זה, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. כלומר, אם אתה תהיה, אם תהיה מסוגל להקשיב, לשמוע לישן, אז אתה תוכל גם לשמוע את החדש. כלומר, תוכל לחיות את החיים החדשים, את המציאות המתחדשת, תוכל לחיות אותה נכון. למה? כי אתה פתוח, לבך פתוח למה שמעליך, למה שלא לא נמצא כרגע בתוך הדור שלך, שזה כל, אם זה הדורות הקודמים, ואם זה בכלל הקולות האלוקיים שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך דברים שקורים במציאות, קורים כל מיני תופעות, בין אם זה טבע, בין אם זה ההיסטוריה של עם ישראל, המאורעות היומיומיים שקורים, כל הדברים האלה הם איתותים שהם קוראים לנו להקשיב להם ולראות מה אפשר לקחת מהם. וכשאתה מקשיב לישן, כשאתה מקשיב לדברים היציבים האלה, אז אתה יכול לשמוע בחדש. אז זאת קודם כל, זה תכונה בסיסית מאוד, ההקשבה הזאת בעצם לקול האלוקי שמדבר אלינו דרך הרבה מאוד תדרים, שרק צריך לפתוח את הלב ולהקשיב להם ולא להיות אטום. מי שאטום לקולות האלה בעצם נמצא במגבלה, מצמצם את עצמו, במקום להיפתח לאין סוף ולהקשיב לאותם קולות אינסופיים, ולמעשה מצמצם את עצמו רק בתוך החוג של עצמו, בתוך הדברים שרק יש רק בכוח החיים הפרטיים שלו, רק אותם הוא שומע ולא באמת מקשיב למציאות. הדברים כנראה קשורים, אם כי אפשר להסתכל עליהם גם כדבר בפני עצמו, לדבר הראשון שדיברנו עליו, וזה ההקשבה לחבר, ההקשבה למישהו אחר. במשלי שלמה המלך אומר כמה פסוקים שמאוד מעניינים בנושא הזה של הקשבה. אחד הפסוקים מופיעים בפרק כ"א, פסוק י"ג, אומר ככה: אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. מעניין שזה מאוד מקביל לפסוק שמזכיר את הנושא הראשון שדיברנו עליו. פסוק אומר, גמרא מביאה אותו כמה פעמים, פסוק מאוד מפורסם: מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כלומר, אם אדם לא מקשיב לתורה, עכשיו להקשיב לתורה, עוד פעם, זה לא רק איזה משהו טכני ללמוד תורה. לפעמים אנחנו לומדים תורה, אבל לא מקשיבים לתורה. אנחנו לא מקשיבים לקול הפנימי שבעצם מדריך אותנו לאיזושהי צורת חיים מסוימת, שמדריך אותנו להיפתח לאיזה משהו הרבה יותר גדול ולקבל תפיסת עולם. מי שמסיר אוזנו משמוע באמת את מה שהתורה אומרת לו, גם תפילתו תועבה. כלומר, גם הוא ינסה לבקש, ינסה לדבר ולא יקשיבו לו. זאת אומרת, בעצם מי שלא מקשיב, גם לא יקשיבו לו. וזה מה שהוא אומר, אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. כלומר, אם אנחנו אטומים לאנשים שמסביבנו, אז גם אנחנו, כשאנחנו נבקש ממישהו שישמע אותנו, שזה קודם כל הקדוש ברוך הוא, כנראה הוא הכתובת הראשונה שאנחנו מבקשים אותה, שהיא תקשיב לנו, אבל זה לא רק, זה לא רק הקדוש ברוך הוא, גם בני אדם, גם בני אדם לא יקשיבו לנו אם אנחנו לא נקשיב לאחרים. יש פסוק נפלא שפרשת יתרו מתחילה במילים וישמע יתרו. כלומר, הפרשה הזאת של מתן תורה מתחילה בפסוק וישמע. יתרו הקשיב. הרבה אנשים בעולם ראו את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. יתרו היה היחיד ששמע, שהקשיב לקולות האלה, ועל זה חז"ל אומרים, על זה במשלי, פרק כ"א, פסוק כ"ח, אומר את הפסוק, איש כזבים יובד, איש שומע לנצח ידבר. איש שומע, מי שמקשיב, מקשיב למציאות ומקשיב לאנשים אחרים, אומר הגר"א, מה זה לנצח ידבר? ידבר זה ינהיג. הרי ידבר עמים תחתינו זה ידביר, זה ינהיג. איש שמקשיב לאחרים, הוא יכול גם להנהיג אחרים. כשהוא ידבר, גם יקשיבו לו. כלומר, תהיה לו יכולת הנהגה, לא מכוח הסמכות שלו, מכוח המעמד שלו, אלא מכוח האישיות שלו, שהיא אישיות שכיוון שהיא פתוחה למציאות ופתוחה לאנשים אחרים, אז גם אנשים כששומעים את האישיות הזאת, גם הם מקבלים ממנה. יש כאן איזשהו תהליך זרימה, אפשר לומר שיש פה איזה תרשים, איזשהו תרשים זרימה כזה, שכאשר האישיות של האדם היא כזאת, אז גם המקשיבים לו, הם מרגישים שהם יכולים לקבל ממנו. שהם רוצים לקבל ממנו. אבל האדם שמרגישים שהוא בעצמו נעול, הוא בעצמו מאוד אטום, ככה זה אוטם אוזנו, כלומר זה כך שלמה המלך מתבטא, אוטם אוזנו, אדם שלא באמת שומע את האנשים שמדברים איתו, אז גם אחרים לא באמת יקשיבו לו. דיברתי פעם על הדבר הזה בשיחה בישיבה לפני הרבה מאוד שנים, ותוך כדי השיחה זרקתי ככה ממש לפי תומי, לא ידעתי מה אני אומר, אבל לפי תומי אמרתי שאם יש פה מישהו נשוי, אז שישים לב שכשאשתו מספרת לו משהו, אז שישים לב אם הוא באמת מקשיב, או שהוא מה שנקרא בחצי כוח מקשיב, לא באמת מקשיב. אז אחרי השיחה ניגש אליי אחד, אומר לי הרב, וואה, הפכת לי עכשיו את החיים וזה. אני אומר לו, מה? הוא אומר, אני תופס את עצמי, אני לא מבין למה. כמו הזוגות הצעירים בישיבה כזה שמתחתן בשיעור ד' ואז הוא בשיעור ה', נשוי איזה שנה, אני יודע, שנה וחצי. אז הוא אומר, אני לא יודע למה כל הזמן אני מרגיש שיש לנו מתח בחיי נישואין, בזוגיות שלנו. אנחנו לא כזה הולך כל כך טוב, יש כל מיני ריבים קטנים כאלה וכל מיני דברים כאלה. לא הבנתי מה קורה לנו בזה. עכשיו הוא אומר, כשאמרת את זה בשיחה, פתאום אני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, בואי נה, תקשיב. אתה כל ערב יושב עם אשתך, היא מספרת לך דברים, וככה הוא מתאר לי את זה. אבל זה תיאור מאוד אותנטי שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו. אומר, אני מרגיש שאני ככה באוזן אחד איתה, ובאוזן השני אני בכלל חושב על דברים אחרים. כלומר, אני בכלל חושב על, לא משנה על מה, יכול לחשוב על התוספות שהוא למד. במקרה אותו אחד גם היה לו עוד איזה אחריות על משהו, איזושהי התעסקות עם משהו, אז משהו חשוב, לא משנה. הוא אומר, אני מוצא את עצמי שהיא מספרת לי מה היה לה בעבודה, מה היה לה בלימודים וזה, ואני באוזן אחת איתה, ובאוזן השנייה אני בכלל חושב משהו אחר. ועכשיו אומר, נפל לי הסימון, הבנתי עכשיו למה כל, למה כל המתחים. כי אדם שמדבר איתך, הוא מרגיש בדיוק, 100%, הוא מרגיש אם אתה איתו, אם אתה מקשיב לו באמת, אם אתה מכיל אותו באמת, או שאתה, בסדר, אתה כזה איתו, אבל יאללה, כאילו, בסדר, תגמור. לא נעים לי, אני לא אגיד לך באמצע, אני הולך. אני לא אגיד לך, שמע, אתה משעמם אותי, אין לי זמן, עזוב, לא יודע, אני לא אגיד את זה, כי אני לא רוצה לפגוע, לא עד כדי כך, אבל אני גם אין לי סבלנות עכשיו באמת ל... אין לי כוח שבילך עכשיו, באמת. אין לי כוח להקשיב לך עכשיו. וצריך להבין ולדעת ש... אני בטוח שכל אחד יצא לו לחוות החוויה הזאת, לי לפחות יצא ככה כמה פעמים בחיים, לחוות החוויה שמישהו בא אליך ומבקש לדבר איתך על משהו, והוא, אתה מנסה באמת להקשיב לו, לגמרי להיות, מה שנקרא, להיות איתו ולהקשיב לו, וכשהוא גומר לדבר, אתה, אין לך אפילו מה להגיד לו יותר מדי, זאת אומרת, אתה חושב שהוא בא לקבל איזה עצה או משהו, אז אתה אומר לו בסוף, שמע, אני לא יודע, לא יודע, אני צריך להקל את הדברים, אני גם אין לי כאילו, הוא אומר לי, הוא אומר, עזרת לי מאוד. מה עזרתי? אני לא אמרתי לך מילה, אני לא אמרתי לך אפילו איזה, אתה יודע, בוא תגיד, בסדר, אדם בא, שיתף באיזה קושי, שיתף באיזה התלבטות, שיתף באיזה מצוקה. עכשיו למה הוא שיתף? אתה חושב למה הוא שיתף? אתה חושב שהוא רוצה מענה. אתה חושב שהוא רוצה שתעזור לו, שתגיד לו מה לעשות. מה שמתברר, זה דבר פשוט וברור, שבעצם העובדה שהקשבת לחבר שלך, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה. אז יש בגמרא, יש שני הסברים. יש ישיחנה מדעתו, ויש ישיחנה לאחר. אז ישיחנה מדעתו, זה גם כן כמובן עצה מאוד טובה, שלפעמים אנחנו, הדאגות לפעמים עוברות לנו את המעמיסות לנו את הראש ואת הלב ואת המוח, ובא שלמה המלך וחז"ל אומרים, יש לפעמים, עזוב, תשחרר קצת, אתה, לא יעזור שכל היום רק תחשוב על זה, תן לזה זמן מסוים, שים לזה תקציב לזה, איזה שעה מסוימת שאתה חושב על זה, ובשאר היום תשיח את זה מדעתך, תשחרר, תפנה את עצמך להיות פנוי גם לדברים אחרים. אבל ההסבר השני שנוגע לענייננו, אומר, ישיחנה לאחר. יש אדם יושב עליו משהו, יכול להיות משהו קטן, יכול להיות משהו גדול, הוא מחפש מה שנקרא אוזן קשבת. עכשיו, זה לא חוכמה להיות אוזן קשבת לחבר הכי טוב שלך, לחברה הכי טובה שלך. זה קל, וזה אפילו מאוד כיף, כי זה מישהו שנורא כיף לך איתו. נורא כיף לך גם להקשיב לו, כי הוא גם נורא מעניין. וגם הדברים שהוא מדבר הם גם מעניינים אותך, אפילו שזה דברים שלו, נורא מעניינים אותך הדברים שלו. אז בסדר, זה פשוט. זה חברות פשוטה שהיא חברות אינטרסנטית, זה פשוט משהו שאתה נעים לך איתו וכיף לך איתו. וזה בסדר כמובן גם, זה חלק מהחיים. אבל המבחן היותר אמיתי שלנו והיותר גדול הוא ביכולת שלנו לבוא ולהקשיב גם לאנשים שאחרים לא כך מקשיבים להם. שדווקא אין כל כך אנשים שככה זה, כי לפעמים זה אנשים קצת מיוחדים, לפעמים זה אנשים קצת שהדיבור שלהם הוא קצת, הוא לא כזה זורם, לא תמיד כזה מעניין גם, יש להם איזשהו עולם משלהם, וכל מיני, אבל יש להם איזשהו משהו פנימי שהם מחפשים להוציא אותו ולשתף, ושמישהו יקשיב להם. ויש אצלנו, זה היה ידוע היום, יש בהדרתה שעושים בנות, עושות שירות לאומי, תנועה כזאת, יש אנשים, זה אנשים מבוגרים ממש מסכנים, שהם ממש בודדים, והם לבד כל היום, וכבר אין להם הרבה משפחה, ולא הרבה באים לבקר אותם, וזה, פשוט באים להקשיב להם. פשוט אתה בא, והוא מספר לך על החיים שלו, ועל הזה שלו, והוא גם חוזר על עצמו, וזה, ואתה מקשיב לו. מקשיב לו, רק שיוציא, שיפרוק, שישחרר קצת מעצמו את ה... אז בסדר, אז אנחנו לא נמצאים פה באיזה, עכשיו באיזה ארגון שירות לאומי שכל היום נלך פה עכשיו אם כי אנשים שאולי קשה להם כל היום ללמוד וכדומה, אז בהחלט אולי זה רעיון בין היתר גם להתנדבויות אחרות לעשות גם את הדבר הזה. אבל בוא נתחיל בתוכנו. בוא נתחיל בתוך המעגל הקרוב. בוא נראה אם אנחנו מצליחים להכיל גם את האנשים השונים מאיתנו, שזה גם נוגע להקשבה, והקשבה היא משהו יותר רחב מאשר רק אותו דיבור ספציפי עם אותו אדם ולהקשיב לו. הקשבה היא בכלל היכולת ההכלה. אנחנו לפעמים אומרים עד כאן, זה יודע, כאילו... עם פלוני, עם אלמוני, אני לא יכול, אין לי כוח, אין לי סבלנות אין לי סבלנות לאדם הזה, לכל מיני דברים, עוד פעם, אולי מיוחדים ולא רגילים ולא נורמטיביים לגמרי שיש לאותו אדם. אז לא מדבר על זה שחלילה לפגוע באנשים כאלה, ממש להעליב אותם. וממש ליצור להם תחושה של חוסר שייכות וחוסר נעימות להיות בתוך הקבוצה, להיות בתוך החבורה, שזה בכלל ממש כאילו בדחייה בידיים, שזה ממש דבר נורא והיום. אבל לפעמים בסדר, לא דוחים בידיים, לא יורדים על מישהו כזה, לא דוחים אותו, לא צוחקים עליו או משהו כזה, אבל מתעלמים. כאילו, לא, יש לי את החברים שלי, אני תמיד באוכל יושב עם אותם חבר'ה שכיף לי איתם, אני תמיד, הבית מדרש יהיה עם הזה, אני בלילה בערב שיושבים החבר'ה, אני תמיד יהיה עם האנשים האלה. לא יודע, אולי ככה תקשיב למציאות מסביב, תסתכל, תראה אולי מי האנשים שאולי אתה מזהה שיש להם איזשהו, אפילו איזו בעיית תקשורת מסוימת, הם אנשים קצת פחות... פחות זורמים ככה בקלות בחברה, פחות אלה שבכיף תמיד נמצאים במרכז ותמיד באים לשחק כדורסל ותמיד באים לכדורגל ותמיד יושבים עם החבר'ה לאכול ותמיד נמצאים ככה במרכז העניינים. יכול להיות שהם גם באיזשהו חדרים משלהם, גם הרבה פעמים ככה יותר בודדים כאלה, גם בדרך כלל מתחברים ביחד כי אחרים פחות מתחברים. וחלילה, אנחנו, זה סוג של אותם אוזנו מזעקת דל, אז לא תמיד זה דל אחד ש... דל זה לא דווקא בכסף, דל זה לא אגרה פה כדרכו, אגרה אומר שאחד הפירושים לזעקת דל זה היצר הטוב, היצר הטוב כתוב עליו שהוא ילד מסכן וחכם, אבל ילד מסכן. אז הוא אומר, היצר הטוב צועק לך מבפנים, צועק לך ואתה לא שומע אותו. אותם אוזנו מזעקת דל, לא מקשיב ליצר הטוב שצועק בתוכך ורוצה להוביל קדימה, אבל בסדר, זה ההסבר של הגר"א, שהוא הרבה פעמים לוקח את זה למקומות אחרים. אבל בפירוש הראשון הוא אומר כפשוטו, דל זה מסכן אחד שאין לו כסף, אבל זה לא דווקא בכסף, לא תמיד המסכנות היא בכסף, יכול להיות אדם שיש לו כסף, אבל המסכנות היא אחרת, המסכנות היא מסכנות חברתית, היא מסכנות של איזשהו חיסרון מסוים שיש לאדם שהוא שונה קצת מאחרים. ופה חברה נבחנת מאוד בעניין הזה, האם היא אטומה לזעקות הדלים שבתוכה, האם היא לא מצליחה להקשיב, ואם זה ככה חלילה, אז שאותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה, אז גם הוא כשהוא יקרא, כשירצה שהקדוש ברוך הוא יקשיב לו, כשהוא ירצה שאחרים יקשיבו לו, לא באמת יקשיבו לו, כי גם הוא באמת לא מקשיב. וכיוון שאנחנו כמובן גם מבחינה אמיתית, קודם כל רוצים באמת להיות לתת את, את המענה הזה, להיות באמת את אותו אוזן, לתת את אותה אוזן שלנו, שאי אפשר לתאר כמה חסד זה יכול לעשות עם אדם, כמה שחרור פנימי, כמה זה משחרר מועקה, כמה זה ממש אדם יכול להודות לך, שממש אתה אומר לו, אבל לא עשיתי כלום, סך הכל רק הקשבתי לך. אם הקשבת באמת, וזה מאמץ, להקשיב באמת זה מאמץ. זה לא סתם שאותו בחור אז אמר שהוא מקשיב לאשתו באוזן אחת, כי לא תמיד כל ה... לפני שנשואים, אז חושבים שכל הזוגיות זה איזשהו משהו אחד ורוד אינסופי שהוא מדהים. אבל בסוף, שאתה בסוף יום, ואתה עייף, ואתה זה, והאישה עכשיו באה ומתחילה לספר לך סיפורים, מה היה לה פה, מה היה לה שם, לא תמיד זה עכשיו הכי באמת מעניין אותך. אבל אותה זה מעניין כרגע לספר, יכול להיות שגם הפוך. גם לך נורא חשוב לפעמים לספר לה משהו, וגם היא צריכה להקשיב, להתאמץ, להקשיב לך עכשיו, לשמוע מה יש לך לומר. וזה בסדר לפעמים להגיד, ואני עכשיו ממש עייף וקשה לי וזה, אז לא עכשיו, מחר אני אקשיב, בסדר, אבל בעיקרון צריך להבין שזה צורך אנושי מאוד מאוד, ממש בילד אין בתוך החיים שלנו, לשתף אנשים בדברים שעוברים עלינו וקורים לנו, ולהקשיב באמת זה ממש חסד עצום, זה פשוט, אתה פשוט לא לבד, פשוט מרגיש שמישהו איתך, אתה לא לבד בסיפור, באותה חוויה שעברה עליך, באותה מצוקה, באותו, לא משנה, אותה התרחשות, אפילו משהו חוויה חיובית, או שלילית, לא משנה מה, ומישהו איתך, זה פשוט דבר אדיר, ולכן כל אחד כבר חווה בחיים שלו, איך מישהו אומר לו, תשמע, אחי, תודה רבה שהקשבת לי, פשוט שחררת אותי, ואני ממש עכשיו, וואו, ממש טוב לי, הוא קל לי, וכו' וכו'. ורק באמת, להשתדל, להתאמץ, להיות אנשים כאלה, ובזאת השם, אם נהיה כאלה קשובים גם לעולם, לדורות הקודמים, לשדר האלוקי שיוצא מהעולם, גם למשפחה, ואותו דבר יכול להיות במשפחה, יכול להיות מישהו מהאחים שלך, מההורים, מישהו שקרבה כזאת או אחרת שצריך את האוזן שלך, ואם אנחנו נהיה אנשים מקשיבים, אז בעזרת השם נזכה גם שתפילותינו, גם הוא יקרא ויענה, שברוך הוא יענה, וגם מבחינת הציבור, מבחינת יכולת הנהגה של הציבור, טוב, מדברים על הנהגה בפוליטיקה, ואנחנו מדברים על הנהגה, הנהגה של החיים, שאתה באמת דברינו נשמעים ומתקבלים, ואנשים רוצים ללכת בדרך הזאת, זה בתנאי, שיש באמת יכולת הכלה והקשבה. גם לפוליטיקאים לא יזיק שיהיה להם את היכולת הזאת כדי באמת להצליח להתאחד ולהתחבר ולהנהיג. ואם לא, אז כנראה שלא יאריכו ימים על ממלכתם הפוליטית, כי אם הם לא מסוגלים ייצור איזושהי הקשבה גם לקולות שקצת שונים מהם וביחד באמת להעניק את המציאות, אז כן, בעזרת השם.
אז שמה ישראל?
כמובן, שמה ישראל זה מה שאומרים, שבשמה ישראל סוגרים את העיניים כדי שלא לראות אלא רק לשמוע, או יכולת לקבל. התרגום אומר, שמע ישראל זה קבל ישראל. זה לא לשמוע איזה משהו חיצוני, אלא זה לקבל את האמירה הזאת של השם אלוקינו, השם אחד, ולחיות על פיה, בעזרת השם, את כל החיים. גם בעל חי שומע, אבל אינו מקשיב. רק האדם הוא המקשיב, כי רק הנשמה היא המקשיבה ולא הגוף. וההבדל בין אדם לאדם תלוי במידת הקשבתם. ההבדל בין אדם לאדם תלוי במידת הקשבתם. זה מה שעושה את האדם, אדם גדול יותר, אדם גבוה יותר, זה מידת ההקשבה שיש לו.